משפחתי עם רחל פסטג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. אלי צייטלין עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ואת השעה הזו אני רוצה לפתוח עם דוקטור יפה בש, שהיא רופאת שיניים בעברה, רופאת הנקה, צלמת, מאמנת, מנחת סדנאות צילום מהנייד וגם פוטוטרפיה. שלום דוקטור יפה בש.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. אז לפני כשנה, בעלך, הלל, כמעט נעצר, והכל באמת בגלל טעות תמימה. בואי ספרי לנו.
אז אכן כן, בעלי הלל הוא מרצה. הוא אחד האנשים היותר מרובעים, יותר מסודרים ויותר מאורגנים שאני מכירה. להיעצר בוודאי זה לא משהו שיכול להיות קשור אליו. והוא מתקשר אחרי כמה שעות, הוא יוצא לעבודה, אני יוצאת לעבודה, ואחרי כמה שעות הוא מתקשר ואומר לי, תקשיבי, את לא מאמינה. כמעט נעצרתי מקודם. אני כמובן ישר נלחצת, שוטרים, עניינים, בכל זאת לא נעים. ומה שהיה, כך הוא מספר, שהוא התחיל, הוא הגיע לכיתה ללמד, והוא מתחיל ללמד את השיעור שלו, ופתאום נכנס לכיתה שוטר, עם מאבטחים של המוסד האקדמי שהוא מלמד בו, ומבקש ממנו להזדהות. עכשיו, אילן, כמו כל אזרח שומר חוק, מחזיק תעודת זהות, מראה לשוטר את התעודת זהות, ומזדהה. השוטר אומר, אוקיי, מסתכל, רואה שהתעודת זהות מתאים לאילן, פחות או יותר, ואומר, אוקיי, הכל בסדר. אז נכנס האחראי של המוסד ואומר לו, תקשיב, זה לא הלל. אני מכיר את הלל וזה לא הלל, זה מתחזה. והוא פונה להלל ואומר לו, אתה כנראה גנבת את הזהות של הלל בש. הלל מסתכל עליו ולא מאמין, הוא אומר לו, אני זה הלל. הנה אני, הנה תעודת הזהות שלי. זה אני. ואחראי המוסד מסתכל עליו שוב ואומר לו, אין סיכוי שבעולם שאתה הלל גנבת את הזהות של הלל בש. עכשיו, בואי נחשוב רגע בהיגיון, הבן אדם מרצה, זאת אומרת, זה לא מישהו שצריך לגנוב את הזהות שלו, לבוא ללמד סטודנטים, וכל הסיטואציה הזאת קורית מול הסטודנטים שנמצאים בכיתה.
וואו.
וכן, סיטואציה מאוד מאוד לא נעימה. אחרי זמן השוטר משתכנע, ובאמת מבין שזה הלל. עכשיו, מה שקרה, ואני יכולה עכשיו להגיד, אנחנו...
אוקיי, בדיעבד, כן. אוקיי.
מה קרה שם? זה בעצם מדובר אחרי, אם אנחנו זוכרים, לפני שנה עוד היינו בסוף סופה של הקורונה, בכל תקופת הקורונה הרי מוסדות ההשכלה הגבוהה עברו לשיעורים בזום.
נכון.
זאת אומרת שהמרצה כמעט ולא הגיע לכיתה, הוא נפגש עם הסטודנטים בזום שהם רואים רק את הפנים, את חלק הגוף העליון שלו, אחראי המוסד וכל הצוות המנהלי, בוודאי שלא פגשו את המרצים, הכל התנהל דרך מיילים ודרך זומים. ובעצם מה שקרה, הלל בעלי באותה תקופה גם עבר איזושהי דיאטה, הוא שינה תזונה, והוא עבר דיאטה מאוד מאוד רצינית, והוא ירד משמעותית במשקל. וכשבן אדם יורד במשקל, אז גם הפנים שלו נהיות צרות יותר, והמראה שלו משתנה. והלל באמת השתנה, זאת אומרת, זה סיטואציה שקרתה אחר כך בעוד כמה פעמים, גם כשהוא עלה לדבר בבית הכנסת, באיזשהו שלב הסתכלו עליו, אמרו לו, רגע, אתה הלל? אז ככה, אנחנו הבנו שזה היה המקור, וזה באמת היה קומדיה של טעויות. לא נעים מול הסטודנטים שנכחו בכיתה, לא נעים מול הלל, רק ברוך השם, הלל הוא בן אדם שלוקח הכל באמת ברוח טובה. זאת אומרת, סיטואציה כזאת הרי אפשר לקחת במקום של זה לא בסדר, והשפלת אותי מול התלמידים, וככה לפעול בצורה מאוד לא נעימה, ואפשר כמו לקחת את הלימון ולעשות ממנו לימונדה, ולהפוך אותו ככה לאירוע משעשע, לאנקדוטה, ובדיעבד לצחוק על זה כמובן, באותו רגע זה היה מאוד לא נעים.
כן, איך באמת הגיבו הסטודנטים? זאת אומרת, פתאום המרצה שלהם באים לעצור אותו, כאילו, איך הם הגיבו?
הסטודנטים היו המומים, הם כן ידעו שזה הלל, כי קודם כל זה התאים לחומר הנלמד, ולטון שהוא מלמד בו, ולדיבור, זאת אומרת, לסטודנטים זה התחבר מאוד, הם גם ראו אותו בזומים, זאת אומרת, זה לא משהו ש... בבת אחת, אבל כשהמנהל של המוסד לא רואה אותו כל כך הרבה זמן, אז באמת השינוי בבת אחת, כשלא רואים מישהו הרבה מאוד זמן, נראה מאוד מאוד קיצוני. אין לנו איזשהו כעס חלילה על מנהל המוסד, להפך, אני חושבת שיש כאן אחריות מאוד מאוד גדולה.
כן.
שאם המאבטח לא היה סגור שזה באמת המרצה, ונכנס פה מרצה ללמד קבוצה של סטודנטים, אנחנו באמת רוצים להבטיח שהמרצה זה באמת המרצה הנכון, ויכול להיות נכנס מישהו אחר בעידן של היום, בעידן הביטחוני, זה באמת משהו שאנחנו באמת מבחינת הערנות וככה האחריות.
אפשר אפילו להעריך את זה, כן, אפשר ממש להעריך את זה, כן.
בוודאי, רק אני אומרת שלפני שנכנסים משהו כזה, אם יש לך איזה סלחה, אולי אם יש איזושהי תהייה, אז אולי לא מול הסטודנטים, אולי לקחת את המרצה רגע החוצה, לדבר איתו. באמת, ברוך השם, הללו אדם שלוקח הכל ברוח טובה, וזה באמת הפך להיות ככה סיפור אנקדוטלי עם חיוך ובטוב. אבל באמת, כן, אנחנו צריכים ככה להיזהר כשאנחנו פונים לאנשים, להיות ככה רגישים לאנשים, אולי אדם עבר שינוי, חלילה, אולי מישהו מבחינה רפואית לא בריא ולכן הוא השתנה, אולי קרה משהו, זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות ככה רגישים כלפי מי שנמצא מולנו, ולא כולם לוקחים הכל תמיד ברוח טובה, כן, אז אנחנו כן צריכים נכון. לראות איך אנחנו
ובאמת, כמו שאת אומרת, לא למהר להסיק מסקנות, מצד אחד, תת מה, אולי כבדו וחשדו, זה הדבר הנכון, מצד אחד כן לעשות את הבדיקה הנכונה, אבל מצד שני, בואו להיכנס לכיתה עם משטרה, סטודנטים נמצאים, קצת, נשמע קצת, את יודעת,
קצת קיצוני, קצת קיצוני לסיטואציה,
כן, קצת קיצוני.
נכון, אני מסכימה, אני אכן מסכימה, אבל את יודעת, בפרספקטיבה של זמן, אחרי שנה, שאנחנו יכולים באמת להסתכל על זה, אז גם באמת להעריך את הערנות של המאבטח, שאמר, אוקיי, משהו פה חשוד לי, אז אני אזמין את המשטרה, אני אזמין את מנהל המוסד. זאת אומרת, היה פה ככה התנהלות שאני באמת מצפה ממאבטח להגדיל ראש ולא יאללה יאללה להעביר וכו'.
להירדם בשמירה, כן.
ממש ככה. אבל אולי קצת יותר רגישות, לא מול כולם. חלילה יכלה להיות פה הלבנת פנים באמת לא נעימה.
ממש, נכון. וואו.
ובאמת במקרה שלנו זה מסיבות טובות, ברוך השם, ירד במשקל משמעותית, מסיבות טובות, לא מסיבות של חולי, אבל אני אומרת, חלילה, בן אדם חולה שירד במשקל בצורה כזו, פתאום לעמד מסיטואציה כזאת, יכל להיות לא
נעים בכלל.
אולי ניקח מזה כולנו, ממש. אז אולי ניקח מזה כולנו באמת להיות קצת יותר רגישים למי שעומד מולנו, ותברורים לעשות באחד על אחד ולא בפרהסיה מול כולם.
מסכימה לגמרי, אז קודם כל גם העלית לנו חיוך על הפנים וגם את יודעת עשית לנו ככה נחמד הומור על הבוקר, אבל כן, בהחלט יש כאן מסקנה שהיא חשובה באמת להיזהר מאוד מהלבנת פנים. דוקטור יפה בש, לעונג תמיד לשוחח איתך, ובטח יהיו עוד הזדמנויות. אז תודה.
בשמחה רבה.
תודה על הסיפור החמוד הזה. תודה.
תודה להתראות.
כן. בהמשך תהיה איתנו היום גם עדי ברקוביץ', מנהלת שירות לקוחות בחברת סאנו, ואם אתם רוצים ככה רגע לפני ראש השנה לסיים עם כל הכביסות וכתמים שככה לא רוצים לרדת, אז הנה זאת ההזדמנות שלכם, 03-593-93, אני חוזרת, 03-593-93, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ותכף שווים.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטה.
כל חי תמיד איתי, ואני רוצה רגע לעבור לדבר איתכם על הרווקות המאוחרת. כן, נושא באמת מאוד חשוב שאנחנו מנסים מדי פעם לגעת בו כאן. אני רוצה לומר שלום בוקר טוב ליעל גורן, שהיא מאמנת לאהבה עצמית וחיזוק הזהות האישית במערכות יחסים. כמה זה חשוב. אז בוקר טוב יעל. כן.
בוקר טוב.
בוקר אור. אילו מחשבות עשויות לפגום לנו באמת ביכולת למצוא זוגיות?
וואו, יש המון מחשבות כאלה. בעבודה שלי עם נשים אני מזהה שיש להם מחשבות, לדוגמה, מי ירצה אותי? אני מבוגרת מדי. כולם כבר דפוסים. יש גם מחשבות של זוגיות זה כלא. צריך להתפשר כדי למצוא, כדי למצוא מישהו, אני צריכה להתפשר. יש המון המון מחשבות, והקטע עם המחשבות האלה שהן לא תמיד מודעות, שהרבה פעמים חושבים אותן ולא שמים לב שחושבים אותן, הן אוטומטיות. בכלל אנחנו חושבים בערך 70 אלף מחשבות כל יום, ורוב המחשבות שלנו הן אוטומטיות ולא מודעות גם, והן רצות, רצות, רצות ככה בתקליטים. והטעות שלנו זה שאנחנו חושבים שאין לנו מה לעשות עם זה. שהמחשבות זה דבר אוטומטי, אין לנו שליטה עליהם ואין מה לעשות עם זה. הרבה פעמים אנשים אומרים את זה. אין מה לעשות. יש לי מחשבות, אני לא יכולה להתגבר על זה.
לא יכולה לשלוט במחשבות. לא יכולה לשלוט במחשבות. כן.
כן. ומחשבות הן גם משפיעות על איך שאנחנו רואים את המציאות. הן משפיעות על איך שאנחנו מרגישים ואיך שאנחנו מתנהגים. למשל, אם מישהי חושבת לעצמה כל הדברים הטובים דפוסים, אז כבר היא מכוונת לראות רק את הטובים שדפוסים. וכאילו מה שאנחנו חושבים זה מחזק את את המחשבה שלנו. המחשבות מתקבעות ומתחזקות. ואז בגלל שהיא רואה שכולם דפוסים, אז היא מרגישה ייאוש. ואז זה משפיע על ההתנהגות שלה, שהיא בכלל נמנעת לצאת לדייטים, היא בכלל נמנעת לנסות להיפגש.
וגם אם היא כבר יוצאת, אז היא יוצאת בהרגשה שבמילא זה עבוד מראש, וזה מה שהיא גם משדרת.
בדיוק, בדיוק. אז המחשבות יש להן כוח מאוד גדול, זה משפיע ממש על כל ההתנהלות שלנו. וצריך לדעת שזה לא גזרת גורל, שיש מה לעשות עם זה.
וזאת בדיוק הייתה השאלה הבאה שלי. האם יש באמת דרך להחליף את התקליט, לשנות?
כן, יש בהחלט דרך, וצריך להבין שמחשבה היא כמו אמונה. מה שאנחנו חושבים, אנחנו בעצם מאמינים לזה. וכדי לשנות את זה, צריך לערער את האמונה הזאת. אז כמו, תראית, נגיד, יש נער, אם יש נחל זורם, ואת רוצה לעטות אותו הצידה, אז צריך להתחיל לחפור עוד איזשהו שביל, עד שלאט לאט המים נכנסים לשביל החדש. אז אותו דבר עם המחשבות. המחשבות הן כל הזמן זורמות באיזה שביל מוכר, וכדי לשנות אותם, אנחנו צריכים לחפור שביל חדש.
איך עושים את זה?
אז קודם כל, צריך לקבל את השלב הראשון, זה באמת לקבל שזה אפשרי. לבוא עם רצון ועם מוכנות להתנסות. כי אם מישהו אומר מלכתחילה, זה לא אפשרי, אז הוא גם בא לניסיון בצורה לא טובה, שזה כבר לא יצליח לו מראש. קודם כל צריך לדעת שזה כן אפשרי. הדבר השני, זה צריך להתחיל לשים לב, לעצור ולשים לב, רגע, מה אני חושבת עכשיו? עכשיו שאני הולכת לצאת לפגישה, מה המחשבות שרצות לי בראש? וממש אפילו לרשום אותן. ברגע שאנחנו מזהים את המחשבות, אנחנו מכירים אותן, אז הרבה יותר קל לבוא אחר כך ולערער את זה. כאילו אם נגיד היא חושבת כל הדברים הטובים דפוסים, אז בוא נראה האם זה נכון, מתחילים לבדוק סטטיסטית, ואז רואים שהנה לא, הנה זאת מצב וזאת מצב ופה יש אותו, אז אפשר להתחיל לערער את המחשבה. זה בעצם השלב השלישי, אחרי שאנחנו מזהים אותם, אז אנחנו צריכים לחקור אותם ולערער אותם. והצד השלישי, הרביעי, זה למצוא מחשבות חדשות שהן תומכות. ולאט לאט להכניס סוג אחר של מחשבות. למשל, אם לקחנו את המחשבה כולם דפוסים, אז להגיד משהו כמו, כן, יש את המישהו המיוחד שמחכה לי. או לכל אחד מגיע את הבשרת שלו, למצוא איזה משהו שאת מאמינה בו, שאת יכולה להגיד ולשנן לעצמך. ואז ככל שאת חוזרת על אותה מחשבה שוב ושוב ושוב, אז בעצם המוח לחפש לנו הוכחות שהדבר הזה נכון.
וואו, אז זה קודם כל, אני חוזרת ככה על ארבעת השלבים, לוודא שבאמת הבנו את זה נכון, אז קודם כל באמת למצוא את המחשבה, למצוא את המחשבה, לחקור אותה, לערער אותה, ואז למצוא מחשבה חדשה.
כן. וגם קודם כל לדעת שזה כן אפשרי. שאפשר לשנות מחשבות, וברגע שאנחנו משנים את המחשבות שלנו, ההרגשה שלנו משתנה, הפעולות שאנחנו עושים משתנות, ואנחנו מתחילים פשוט לראות את המציאות ממש בצורה אחרת.
מדהים. אני מניחה שמתוך הניסיון שלך, ואיך אומרים, מתוך הקליניקה, בטח תוכלי לשתף אותנו לפחות באיזה סיפור אחד, מרגש באמת של מישהי שבאה וכבר הייתה מיואשת, ועוד אולי השם, הצלחתם לפרוץ את הדרך, והצליחה כן למצוא את האחד שלה ולהינסה.
כן. יש לי דוגמה דווקא של מישהי צעירה, שהיא פשוט יצאה להמון פגישות, וכל פעם משהו לא הסתדר לה ולא הלך לה, ואחרי שאנחנו עבדנו ביחד אז גילינו שהיא פשוט פוחדת להתחיל את החיים בגלל שהיא מאוד צעירה. אז היא פוחדת להתחיל את החיים, איך זה לעזוב את הבית ועכשיו לעבור למקום אחר, והיא גם היה לה פחד שהיא צריכה להיות מישהו שהיא לא, כדי למצוא חן בעיני אחרים, היא צריכה להיות איזה דמות, איזה, וכשלאט לאט זיהינו את זה, וניקינו את זה, והבינה שהיא יכולה להיות מישהי כמו שהיא, והיא תמצא את הבן אדם שמתאים לה, וגם התמודדנו עם הפחד הזה שהיא מפחדת לצאת מהבית. אז פשוט תוך, אני חושבת שתוך חודש, קיבלתי ממנה הזמנה שהיא התארסה.
איזה יופי.
כן, זה באמת היה מקרה כזה שהכל הלך חלק. אבל יש עוד מקרים שברגע שמזהים את האמונה שיושבת שם, ואת רואה שהיא לא הגיונית, ואת פשוט מערערת אותה, ומכניסה משהו חדש, אז פשוט דברים מתחילים לקרות.
איזה יופי. איך תמיד אומרים, את צריכה לשנות את הכותרת ואז החיים הם משתנים. יש לנו כותרות, המחשבות האלה זה כל מיני כותרות לחיים שאנחנו עושים, אז משנים את הכותרת והחיים משתנים בעזרת השם. מרתק, מרתק. יעל גורן, תודה על הדברים האלה, מאמנת לאהבה עצמית, חיזוק הזהות האישית במערכות יחסים, תודה על הדברים האלה.
תודה רבה.
תודה, תודה. ואני רוצה לומר שלום, בוקר טוב לעדי ברקוביץ', מנהלת שירות לקוחות בחברת סאנו, מה שלומך עדי?
בסדר, בוקר טוב.
בוקר אור, עד ראש השנה הכל יהיה נקי, כמו עד פסח, נכון. זה פעמיים בשנה שעושים ככה, ככה ניקיון יסודי כזה מין, אז הנה היה לנו פסח ועכשיו יש לנו את ראש השנה. אז אני אחזור שוב על מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, לשאלות שלכם המאזינים, 03-593-93, והנה יעל אומרת שיש לנו כבר מאזינה על הקו. כן, בבקשה, שלום מאזינה.
שלום, אני שואלת, יש לי מגבת שהיא לבנה, ושמתי את המגבת, יש לה קטם, וטבלתי, זאת אומרת, בסבון, סבון כביסה, ושמתי בשמש, והקטם לא ירד, באקנומיקה ולא ירד. איזה קטם זה? מה עושים לו?
איזה צבע הקטם?
הוא אפור כזה, והמגבת היא לבנה.
הבנתי. אז יכול להיות שאם כבר השתמשת ואחרי האקנומיקה הקטם לא הוסר?
לא.
אז זה אבוד. כי אני, הברירה האחרונה שלי זה אקונומיקה, כי אין דרך חזרה משם. קשה לי להאמין שתצליחי להסיר. מה שכן, הייתי ממליצה לך להתקשר אלינו לשירות לקוחות, כוכבית 5743, ואני יחד איתך אנסה לחשוב על איזשהו פתרון, ממש ללוות אותך, ונעשה את זה יחד.
כוכבית 5743. כן, בסדר.
יכול להיות שצריכה עכשיו... אקונומיקה סמיכה, אנחנו ננסה לפתור את זה.
לא, יש לי סמיכה, אני משתמש רק בסמיכה, עד כדי כך שהשתמשתי בה, והאצבעות שלי צרבות לי מאוד שנים.
הוא הפעם הבאה כפפות, פעם הבאה כפפות. לא משתמשים בחומרים חריפים בלי כפפות.
כן, תראי, יש לי במטבח ארון, וכתמי שמן שם, אני לא יכולה להוריד אותם. כמה שקניתי וניסיתי, ואני לא מצליחה את כתמי השמן להסיר.
אם זה נספג בעץ, אז זה בעייתי. מה שאני ממליצה, יש מוצר שנקרא סאנו רהיט. יש לך, הוא פשוט מה שהוא עושה, הוא מבריק את העץ, או גם מסיר כתמים. יש לך את זה במתד, יש לך את זה במגבונים. את יכולה לנסות את אחת האפשרויות, ופשוט יכול להיות שזה פשוט יחליק לך, זה ירגיש לך כצבע אחיד ברגע שתנקי את זה כמו שצריך. אבל אם זה נספג בעץ, זה די אבוד.
סאנו רהיט, סאנו רהיט, ומה עוד? מגבונים?
כן, יש אותו גם במגבונים, בתרסיס, במתז. יש כמה אופציות. אני מאוד אוהבת המגבונים, הוא משאיר כמו שכבה שומנית כזו, וגם מנקה וגם ריח מדהים.
מקווה.
בעזרת השם. שיהיה בהצלחה. בבקשה, בבקשה, ויש לנו מאזינה נוספת על הקו. כן, בבקשה.
שלום.
וברכה.
רציתי לשאול על כתמים חומים שנוצרים בבגד בעקבות הטוף של המכונה. פשוט אחרי שאני מחבשת בדרך כלל בגדים בהירים, נהיה לי כמו כתמים חומים אפורים כאלה של בגד, שמה שאני לא עושה פשוט לא יוצאים, וזה מבאס כי הבגדים נערפים ככה. כי בגדים חדשים וסתם כאילו...
וזה כתמים, טוב, אני חושבת שאני יודעת מה זה, ככל הנראה את צריכה לבדוק את זה כדי לעצור את התופעה הזו, ככל הנראה יש לך שם חלודה, יש שם איזה בורג סורר או איזשהו משהו. עכשיו, לא בעיה בכלל, כדי להסיר חלודה, משתמשים באנטיקלק לבן. את מתיזה, מחכה דקה? כן, מתיזה, מחכה דקה, ואחר כך מחבשת. זה פשוט מסיר ביעילות כתמי חלודה, וזה מה שקורה אצלך שם. אבל כמובן, לפתור את הבעיה.
לפתור את הבעיה, לבדוק אולי, כן, לנקות.
הטוב של המכונה, יכול להיות שאת צריכה להפעיל איזשהו, לעשות ניקוי וחיתוי למכונת הכביסה.
אז זהו, עשיתי ניקוי וחיתוי דווקא לא עם סאנו, דווקא עם יעקובי.
כן.
אוקיי, הריח טוב וסבבה, אבל כאילו עדיין נשאר, כאילו החלודה עדיין, בעיקר בסוף של המכונה, בגומי.
אז יכול להיות שאת צריכה לנקות את המכונה? אז את יכולה לנקות את המכונה בפנים, או פשוט את צריכה להטיז אנטיקלק באזור שיש בו ישירות בתוך המכונה, ואז בעצם להסיר את החלודה ולפתור את העניין.
תנסי, תנסי בעזרת השם, מקווים שזה יעזור. ויש לנו מאזין שרוצה לשאול, כן בבקשה.
כן, שלום, רציתי לשאול, אני גזמתי כמה ענפים, איזה עץ שאני חושב קוראים לו עץ המסטיק או משהו כזה, ולא החלפתי בגדים, ונדבקתי בבגדים, המכנסיים, בחולצה, קיבסתי סתם רגיל, אבל לא, איך אני מוציא את זה?
שרף כזה, דביק, כן, מהעצים.
כן, כן, רואים את זה ברחובות, רחל, על הרצפה, זה ממש שכבה של דבק.
דבק לבן כזה.
כן, כן, אז מבחינתי זה שרף. ושרף מבחינתי אני מתייחסת אליו כמו לדבק. ודבק מסירים עם בנזין לבן. אחרי שקיבלת זה בטח התקשה עוד יותר, כי שרף לא אוהב שמחפשים אותו ככה, אלא הוא רוצה שיסירו אותו. למדתי את זה מניסיון. מה שצריך לעשות זה לקחת צמר גפן, לטבול בנזין לבן שקונים בכל טמבוריה, ולהתחיל, אתה יודע, ככה לטפוח על אזור הקטם עד השרה של כל הדבק.
כן,
אחר כך בנזין לבן. זה בגד לבן או מכנס בקרי?
לא, לא, בנזין. לא, לא, בנזין לבן הוא בעצם חומר שמתנדף, והוא מתמחה בעשרת שומנים ודבק. זו ההתמחות שלו, הוא לא מחתים.
כן, וניתן להשיג אותו או בטמבוריות או בבית מרקחת.
כן.
כן, שווה.
זה לכל סוגי השרף שאתם באופן כללי?
כן.
כן, ולדבקים השרף זה מבחינתי זה דבק, כן. אני מתייחסת עליו כדבק.
נקרא בנזין לבן, נכון ככה זה נקרא?
נכון, נכון. נכון מאוד.
לא הציטון, לא הציטון.
לא, לא, לא הציטון. בנזין לבן.
הציטון יוריד את הצבע של הבגד.
בנזין לבן.
יפה, יפה. תודה רבה.
תודה גם לך, ואנחנו נסתפק בכך להיום. עדי ברקוביץ', מנהלת שירות לקוחות בחברת צאנו, תודה רבה על הדברים האלה. ואת כמובן תמשיכי ותלווי אותנו עם עוד דילמות של ניקיון גם בשבועות הבאים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי ונמצאת איתי, הלוואי כאן באולפן, כן? בטלפון, אפרת ברזל שהיא מרצה ויועצת רגשית ומגישה את התוכנית עומק דליבה, בעלת הטור קור הברזל ביתד נאמן, מחברת הספרים כל כך וממש ועוד ועוד. אפרת, את איתי? אני מחמיאה לה ומחמיאה לה ומפרגנת לה, ואפרת בכלל לא איתי. רגע, משום מה אני לא שומעת אותה, אבל תכף ננסה לתקן. הנה, 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 אני שומעת, אני שומעת שומע, איזה קול. אפרת, את איתי? אוקיי, אז אנחנו ננסה לחדש איתה את הקשר, תקלה טכנית קטנה, ואנחנו, אני כל כך שמחה על ההזדמנות שיש לי לדבר עם אפרת ברזל תמיד, אבל הנה, יעל סדרה לי איתה גם כאן מפגש בלייב, ואנחנו נרצה לדבר באמת על מה מזמנים החגים לילדים שלנו אם נשמור על קרבה הורית. הרי חגים זה זמן שהוא באמת תמיד לחוץ ומאתגר, ואנחנו עמוסות ורוצות להספיק וגם לקנות ולהספיק גם לבשל וגם לעשות, ולפעמים הדבר הכי הכי חשוב, שזה באמת הקשר עם הילדים שלנו דווקא בזמנים האלה, הולך לנו לאיבוד. אז הנה, אפרת איתנו?
היי, רחלו.
מה שלומך? אז בדיוק אמרתי שאיך אני שמחה על הזכות לדבר איתך וככה את כל הקרדיט וכל ה... אבל אני רוצה לדבר איתך על נושא שהוא באמת כל כך חשוב, כי החגים בעצם מזמנים לנו הזדמנות כל כך טובה להשאיר חוויות טובות לילדים שלנו, ואנחנו כל כך קל לפספץ את זה, כי אתה, אנחנו בעומס ועסוקים וצריך להספיק וצריך לקנות ובישולים ואפייה ועוד ועוד, ומשהו שם הולך לנו לאיבוד.
לגמרי, לגמרי. ואני יכולה להגיד לך מה לא לעשות, לפני כן לעשות. וזה באמת להתנתק מכל ההיסטריות שלנו, על כל הצריך וצריך, ומרוב שהצטרכתי כבר שכחתי מה הלב רוצה. ואת יודעת שהזכרתי אותך אתמול בהרצאה, יש לי מאות עדות.
טוב, אני מקווה שרק לטובה, כאילו, אם עשית את זה בפרהסיה.
ולא רק היה לטובה, זה היה בדיוק בעניין שאת שואלת אותי עכשיו. כי אני חושבת שכל פעם כשאנחנו נפגשות ומבט, פוגש מבט, אנחנו מבינות מה הלב אומר שם.
לגמרי.
בלי מילים.
לגמרי.
וזה מה שהילדים שלנו רוצים מאיתנו, כאימהות, כהורים ודאי.
את יודעת, לפעמים אני רואה אותך בהקלטה, לפעמים, או ככה מסתובבת לי פה במסדרון, ואני אומרת, אפרת חכי שנייה, כי אני רוצה רק חיבוק, וזהו. ולפעמים אפילו לא צריך יותר.
נכון, נכון, זה מה שאנחנו עושות, ממש ככה. ולמה אני אומרת את זה? כי הרי מה שאנחנו צריכות, תמיד צריך לזכור את זה, שמה שאנחנו רוצות כנשים, אהבה, ושיקירו בנו, ושיראו כמה התאמצנו והשתדלנו, זה בדיוק מה שהילדים שלנו רוצים. אבל מה העניין? שבין היתר, מעבר לסימנה מילטה, ומעבר לבשר ברוטב כזה או אחר, אנחנו רוצים לייצר זיכרונות ילדות בריאים וחווייתיים מהחגים אצל הילדים שלנו. ואיך עושים את זה? עושים את זה דרך קודם כל להקשיב, באמת אני אומרת כטכניקה אפילו, איך אני הייתי רוצה או איך אני זוכרת את ראש השנה מהבית של עצמי. עכשיו אם זה היה דיזאסטר, כי אנחנו לא יודעות מי מקשיב לנו, ויש כאלה אנשים, ילדים שגדלו, שזה לא היה כזה טוטים בבית, אבל מאותו מקום שהיה כיף או שהיה רע, אפשר הרי לסדר ולתקן. אז קודם כל להקשיב לעצמנו ולחשוב בעתיד, הנה החג מגיע, מה הייתי רוצה שלא היו תופסים את הבת שלי או את הבן שלי בעוד 10 שנים ואומרים לו תגיד חמודי שלי, תגיד שנייה, ראשי שנה אצלכם בבית אין מילה של זיכרון, זיכרונות, מלכויות, שופרות. אנחנו רוצות שהילדים יגידו, הייתה שם אווירה נעימה, אני מתגעגע לשולחן שבת של אמא ואבא, נכון?
כל כך, את יודעת, את מזכירה לי שהייתה לי מאומנת שכל פעם בערב פסח, ככה חודש לפני, היא הייתה פשוט נכנסת להתקף חרדה, והיא לא הייתה מסוגלת להתחיל לנקות. למה? כי אצלה בבית ההורים, האמא שלה שיגעה אותם לפני פסח והיא טריפה אותם. אז בי, המילה כיף בכלל לא הייתה שם קרובה לשום בשום צורה, אבל הייתה שם חרדה, היה שם ממש פחד, לא היה כיף בכלל. ולאט לאט, את יודעת, ניסינו ליצור חוויות חדשות מערב פסח כדי שיהיו דברים חדשים להיזכר בהם, אבל זה אותו דבר, זה בדיוק אותו דבר. איזה זיכרונות אתם רוצים שהילדים שלכם ייקחו איתם הלאה?
נכון, בדיוק, בדיוק. ואחת הדרכים לעשות את זה, גם בבית שבטוח, אין בטוח, הרי אני צוחקת ומקצינה בכוונה, שבטוח יש שם נועם באווירת שולחן החג, וגם בבית שלו, אחת הדרכים, כדי גם לא להתאכזב, אנחנו לא יכולות להשתדל ולהשתדל, ובסוף בפנים אנחנו רואים, אוף, זה שוב לא הצליח, שוב היו פה מריבות, שוב הייתה אווירה לא נעימה. אז אחת הדרכים היא לשתף את הילדים בכל מיני עניינים של תקוות לקראת החג בלב שלך. למשל, שלום רחל פסטג, שלום אפרת ברזל, הילדים יחזרו בצהריים, הנכדים יבואו אחרי צהריים, אני אגיד להם, תקשיבו, דיברתי עם רחל ברדיו, וכל אחת יכולה לעשות את זה בלי רדיו, והתלבטנו, איך נעשה שבחג הזה יהיה כזה נעים. להביא את זה, קוראים לזה שאלה סוקרטית. שאלה סוקרטית היא שאלה שאתה לא עונה עליה. אתה נותן לילדים להגיד את התשובה. גם אם הם משתפים פעולה וגם אם לא. טוב, אמא, יש לי רעיון. בוא נעשה השנה שכל השולחן יהיה עם צבע של רימונים אדומים. נו, תנו לילדים להיות שותפים ביצירת החוויה. או, את יודעת מה, אני רוצה להקריא לכם משהו שהוא בכלל סיפור ילדים שאני זוכרת מהגננת רינה שהקריאה בראש השנה. לגוון להם מאחת, שתיים, שלוש, ארבע שאנחנו ממילא מכירות. ואם יש איזשהו מהלך של מסורת שהבית כן טוב לו איתו, למשל, אני סתם נותן לדוגמה עכשיו. תמיד בערב ראש השנה יש לי כיסוי לחלות שקניתי לפני 30 שנה ברבי עקיבא, שיש בו את כל הסימנים של החג, רקומים כאלה הכי קיץ' בעולם, שרק מראש השנה עד הושענא רבה הוא בכל השבתות והחגים אצלנו. עכשיו, אין מצב שאני לא מוציאה אותו.
איזה יופי.
והילדים, תביא להרגיש, אני זוכר, הייתי בן 4 שקנית את זה. זאת אומרת, מצד אחד לחדש ולהביא הפתעות, לא להיות הורים משעממים. ומצד שני, לשמור על מסורת כיפית שהיא רק של הבית שלנו. לא, איזה שנה לא מצאתי, בגלל שאני בלגניסטית, את הכיסוי חלות האלה, הם היו פה בהיסטריה. אם חייבים רבי בנימין, איפה הכיסוי של החלות? לא פחות חשיבות של הכנה לחג מאשר עוד איזה תוספת של אורז.
כל כך נכון, עדיף שתעשי פחות, סלט אחד פחות, עוגה אחת פחות, ותשקיע את הזמן הזה באמת במקומות האלה, בחוויות החיוביות האלה שתשאירי לילדים שלך הלאה. פשוט מדהים.
נכון.
פשוט מדהים.
וגם, רחל, כן. אני חושבת שבדור הזה שלנו, כל אחד מבקש את בורא העולם בסגנון הפנימי שלו. זאת אומרת, גם לדבר על התפילה שלנו כאימהות, בצורה שהיא כל כך אישית שלך, אבל תשמחי על הילדים שלך, שיש להם לב משלהם, והם ייקחו את זה לתפילות בבית הכנסת של עצמם. לא בבוא להתפלל, כמובן, זה עברנו, הדור הזה נגמר. אלא להגיד, לשתף, תקשיבו שנייה, אני הולכת בשנה הזאת לנג'ס לבורא עולם על זה, זה, זה וזה. שתפו אותם.
וואו.
כי באותו רגע, גם אם הם מקשיבים וגם אם לא, הלב שלהם מתחיל לטחון מחשבות במה הם הולכים לשתף את בורא עולם. ואת מייצרת חינוך לאמונה שהוא חווייתי וכיפי, והכי מרוויחה מזה זאת את והדמעות שלך.
וואו.
האם אני ברורה?
אוי, כל כך, כל כך, כל כך. אה, כמו הספר, כל כך.
וואו. למה אמרת את זה עכשיו? למה אמרת את זה עכשיו?
אני לא יודעת. זה יצא לי כל כך ספונטני. הנה, שוב כל כך.
אז את בכלל לא יודעת, ואת פשוט כמו נביאה קטנה עכשיו.
נו.
ובורא עולם לא יורד לדבר איתנו, אבל הוא בערב ראש השנה שולח חברות מקסימות. את לא סתם אמרת את זה, כי הבוקר הזה... יום קדוש בשבילי, שלחה לי הגרפיקאית שושי את הכריכה לספר החדש שלי, שנקרא עכשיו אני מתפללת.
וואו, וואו, וואו. ואיזה שם של ספר. טוב, תשמרי לי עותק בבקשה.
תגידי, ברור, את ויעל, מה זאת אומרת, בדרך אליכם, עוד לא בחנויות, אבל יהיה בעזרת השם.
וואו, עכשיו אני מתפללת, וואו.
כן, מה קורה לי כאישה? מה קורה לי כילדה? מה קורה כנערה? מה הולך שם בקשר שלנו עם בורא עולם? וזה חשוב לי, זה חשוב לי שכולנו נחווה ראש השנה יום כיפור ונתפלל בחג הזה על כל השנה קדימה להיות תמיד בקרבת השם. זה חשוב.
בעזרת השם, בעזרת השם. וואו, את יודעת, אני תמיד אומרת שאני, את יודעת, אני דוסית, גדלתי בבני ברק ולמדתי בסמינרים הכי חרדיים, אבל אני באמת מרגישה שאני בשנים האחרונות, אני דוסית שחזרה בתשובה, ואני אומרת את זה שוב ושוב, כי למדתי למצוא את הקדוש ברוך הוא ממקום של אהבה, וזה שיח לתוכנית שלמה, ובעזרת השם, אולי עוד תהיה לנו ההזדמנות. אפרת ברזל, מרצה, יועצת, מגישה את התוכנית, מחברת ספרים, ועוד ועוד ועוד, וחברה קרובה קרובה, תודה עלייך ותודה על הדברים החשובים האלה. תמיד מרגשת.
ביי, ממוש, חג שמח תודה. לכולם.
תודה, מותק. ואנחנו סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה לאלי צייטלין, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר, שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן, מאחורי המיקרופון, מאחלת לכם המשך האזנה מצוינת לכל חי.